החשש הזה עם מזג אוויר בלתי צפוי, או לכאורה צפוי, הוא כמו מפגש עם החיים. אתה לא יודע באמת מה יקרה, ואתה מבין בצורה ישירה, בממש חווייתית, את העניין הזה של להתמסר למתרחש. אז כמובן שיש תכנונים, יש תוכניות, יש ערכויות, מה יקרה אם וכולי, שתמיד אפשר לעשות אותם, אבל הלא צפוי מגיע. וכאן יש כלי מאוד חשוב לחיים שאנחנו לומדים בלימוד. אם אתה מצויד, או אם את מצוידת בכלי הזה של קבלת המתרחש כפי שהוא, אז אנחנו יודעים מראש שאפילו אם בחיצוניות, כל מה שמתרחש חיצונית לנו, יהיו אירועים בלתי צפויים, אנחנו יודעים שיש לנו כלי. אנחנו מצוידים בשורש. כמו העץ שמצויד בשורש, כשיש שערה אז יש לו שורש, מה שמחזיק אותו, הוא תמיד מחובר לקרקע. תהיה שערה, יהיו רוחות חזקות, השמש אולי תהיה קופחת, הגשם ירד, אבל כשאתה מצויד בכלי הזה של יש לי שורש, אתה זוכר מה באמת חשוב, ואתה נמצא עומד גמיש מול כל מה שמגיע. ימימה קוראת לזה עמידה על מקום למרות כל מה שקורה בחוץ. מתוך ההתבוננות הזאת בטבע, ימימה מדמה את המפגש שלנו בחיים עם כל מיני דברים משתנים, עם שערות, עם קשיים, לשיבולים בשדה קמה. כשיש שערה בחיים שלנו, מה אנחנו עושים? אז יש שתי אפשרויות. אחת זה, אנחנו הולכים נגד כיוון הרוח. אנחנו נלחמים, אנחנו כועסים, אנחנו מאשימים, מתייאשים. זה נקרא להתנגד, להיאבק. זה המאבק שמימה מדברת עליו. והיא אומרת שזה מה שמביא בסופו של דבר לשבירה. למה? משום שכשאנחנו נאבקים, אנחנו מקשיחים את עצמנו. זה כמו ענף יבש שנשבר. ויש אפשרות אחרת להיות גמישים. ההתכופפות, הריקון הראש, הענבה, זה שאנחנו לא מתנגדים למה שקורה, זה ביטוי לגמישות. אז אנחנו מדברים פה על קשיחות מול גמישות. למשל בטבע, כשאתה הולך ונתקל בעצים סופים, זה קרה לנו באותה סדנה שעשינו בסוף שבוע, היה צריך להתכופף. ללכת במקום צר, להתכופף, להוריד את הראש, ואז עוד איזה צינור לעבור מתחתיו. אז כשאתה הולך בעולם הזה המוחשי, העולם של הטבע, זה לא ללכת ברחוב עם אספלט והכל ברור, אז אתה מתכופף, אתה זוחל ועובר. אין עניין של אגו שאומר, מה פתאום אני אראה חולשה, מה פתאום שאני אוריד את הראש. ימימה מדברת על גמישות מחשבתית, גמישות ביחסים. הגמישות היא ביטוי ליכולת שלי להתאים את עצמי למצב המשתנה. כמו אותו שדה קמה שהוא בעצם מגיע רוח, יש רוח שערה, הוא לא מנסה לעמוד נגד הרוח, להמשיך להיות זקוף נגד הרוח, הוא מתכופף ואחר כך חוזר. אז זה קשור גם לרעיון של ההתקיימות בזמן עכשווי. זאת אומרת, אני חי במה שקורה עכשיו. אני לא חי ברעיונות שלי של מה שאמור להיות, מה שציפיתי שיקרה, אלא מה קורה עכשיו. כשאנחנו חיים במה שקורה עכשיו, ושואלים את השאלה, ממש לשאול את עצמי, מה קורה עכשיו? אני נותן מענה שהוא מותאם. אין בו את המאבק שנוצר מתוך הציפיות המנטליות שלי, שהדברים לא היו אמורים להיות ככה. אני עכשיו בדרך לאיזושהי סדנה, ויש לי פאנצ'ר. אז אני עכשיו יכול לריב עם זה שיש לי פאנצ'ר, או לשאול מה קורה עכשיו. ועכשיו פאנצ'ר צריך להחליף גלגל. אני לא חי בהמשך, לא חי באחיזה באותו רעיון של מה שהיה אמור להיות. אז זו גם גמישות מחשבתית. בלילה שלפני הסדנה היו שערות, היו ברקים. התעוררתי ממש מוקדם אחרי לילה עם מעט שינה. ואז כמובן שכבר בתחילת אותו יום יכולה להיכנס דאגה איך אני אלמד כשאני עייף. אחר כך התחיל לרדת גשם חזק, הכל היה רטוב. העולם השתגע, איך נעשה סדנה כשיורד גשם? זו עוד מחשבה שעולה. וזה לא הספיק, אני מסתכל בטלפון, מקבל עוד הודעה מהשותף שלי, הוא כותב לי, תצטרך להעביר את הסדנה לבד, אני בטוח שתעשה את זה מצוין. יופי. תודה על הפרגון. אבל לא מספיק שרב, גשם, גם הוא לא מגיע, כי ידעתי שיש בקבוצה תלמידים שלו, הם באו במיוחד, בידיעה שהוא שם. והוא גם אחראי על האוכל, אז גם לא יהיה אוכל. עוד אלמנט להתמודד איתו. אז מה עושים? מה, לבטל, להמשיך? איך מכופפים את הראש? זה שדה קמה, יש פה שערה. אז הנקודה הזאת בזמן היא הנקודה שבה אפשר להישבר או להתגמש. להתגמש אומר להתאים את עצמי למה שקורה עכשיו. מה קורה עכשיו? יש גשם, יש שרב, זה המצב. זה להתקיים בזמן עכשווי. אז מה למדנו מימימה מהמשפטים האלה? אז מה שלמדנו מזה של להישבר, זה נגרם מזה שאנחנו מקשיחים את עצמנו. אנחנו נהיים כמו ענף יבש, משתמשים בכוח. ואז כוח מול כוח יכול לגרום לשבירה. אנחנו מתנגדים בעצם למה שקורה, אנחנו נאחזים ברעיונות שלנו, בציפיות שלנו, במקום להיות במה שקורה. אז באותו בוקר, זה לפני יומיים שלושה, עמד לעיניי המשפט הזה שאני רוצה להכתיב לכם אותו, שההבנה שלו מאפשרת לנו לזרום עם בקצב של החיים. לקבל את השינויים המתמידים, להיות נוכחים ברגע ולתת מענה שהוא שייך לרגע. אז המשפט הוא ככה. את אדם בהכרה יבין שאין סטטיות בחיים. ואז הוא מסתגל בקצב לכל השינויים, נותן לחייו להביא לו כל מה שיקבל. נקודה מאוד חשובה, העניין הזה של האם אני יכול להיות ממש במה שקורה עכשיו, ולהבחין שהלחץ מתחיל מתוך הרצון לכפות על המציאות משהו אחר ממה שקורה עכשיו. אין לי אינטרנט עכשיו. אם אני עכשיו אנסה להילחם ולכעוס למה אין לי אינטרנט, נכנס המאבק. אני סיפרתי לכם את זה פעם, אני אחזור שוב על הסיפור הזה שמספרים במזרח, כל מיני מסורות בנוגע לאחיזה. הוא סיפור אמיתי. כי הסיפור הוא סיפור של אחיזה. האם אני אוחז בדברים או אני, זאת אומרת, אני משחרר, אני פותח את ידיי ונותן למה שמגיע להגיע. כמו שנעימים אומרת במשפט הזה פה, נותן לחייו להביא לו כל מה שיקבל. מתי אנחנו אוחזים בדברים ומתנגדים לשחרור האחיזה ומה המחיר של זה? אז יש סיפור. הסיפור הוא על קוף. או איך צדים קופים, זה מופיע גם בהודו, גם באפריקה, כל פעם זה משהו אחר ששמים במלכודת, אבל לפעמים יש סיפור עם אגוז קוקוס, עם בננה, בואו נספר היום עם אגוז קוקוס, זה אותו רעיון. אז מה שעושים הציידים שרוצים לצוד קופים, הם לוקחים קופסה, עושים בחור שאפשר להכניס דרכה את היד של הקוף, ויכול להשחיל את היד, ובתוך הקופסה הם שמים, הקופסה נגיד מחוברת לעץ, הם שמים אגוז או בננה או מה שזה, ומתחבים. אז הקוף מגיע, רואה שיש בננה וקוקוס, הוא מגלה את החור ומכניס יד. עכשיו הוא תופס את האגוז קוקוס. הוא מחזיק אותו, אוחז בו. אוחז בו, ואז כשהוא שומע את הצעדים של הצייד מתקרב, הוא לא מסוגל לשחרר, הוא חייב את האגוז הזה, הוא מחזיק בו, מחזיק בו, והוא לא מצליח להוציא את היד, כי האגוז יותר גדול מאחור שדרכו הכניס את היד. אז ככה אנחנו גם קולעים את עצמנו. אנחנו כמו אותם קופים שלא מצליחים לשחרר את האגוז. אני קולע את עצמי בתוך רעיונות שלי למה היה אמור להיות, איך הדברים אמורים להיות, במקום לנוע עם הזרימה של החיים. ואז אני לחוד. אני לחוד בזה שנגיד במקרה הזה, היה אמור להגיע והוא לא מגיע. זה נקרא לתת לחיים להביא לנו כל מה שנקבל, כן? והעניין הוא ההבדל בין מה שבא לי. מה שבא לי זה מה שאני אוחז בו, מה שאני רוצה אותו. לעומת מה שבא אליי. זאת אומרת, האם אני, כשנמצא בתודעה של איך שהייתי רוצה שהדברים יקרו, איך שהייתי רוצה שבת הזוג או הבן הזוג שלי יהיו, או שהילדים שלי יהיו. זה מה שבא לי. או שאני בתודעה של להיות כל הזמן במה שמתרחש. מה קורה? זה לא אומר שאני גם לא עושה תוכניות. כמובן שזה חלק מהחיים, אבל השאלה היא לא התוכניות, אלא מה קורה כשהתוכניות לא מתממשות, כשהרצונות שלי לא מתממשים, כשהבן זוג שלי לא עונה לי כמו שאני מצפה, לא מקשיב לי כמו שאני מצפה, או האם אני כמו הקוף הזה שממשיך לאחוז במה שבא לי? זה האגוז שלנו. אנחנו ממשיכים לאחוז מה שבא לנו, זה האגוז הקשה הזה ש... לא מאפשר לנו להיות בזרימה ולנוע, כמו שאמא אומרת, אין סטטיות, כן? הכל כל הזמן משתנה. אז כשמתרכזים במה שבא אליי, במילים של אמא פה זה היה נותן לחייו להביא לו כל מה שיקבל, כן? אז כשמתרכזים במה שבא אליי, אנחנו נמצאים בעצם במה שיש. זה נקודה מאוד חשובה להבין, כי יש ויש אין. זה, אני קורא לזה תודעת היש. מה שיש זה מה שיש עכשיו. מה שאין זה מה שאני מדמיין שאמור היה להיות. זה מה שבא לי. אני מדמיין עכשיו, יש שרב, אני מדמיין עכשיו שאני תחת איזה, נמצא בחדר במזגן. יש נמלים מוקצות ואני מדמיין איך זה היה נפלא אם היינו עושים את זה באיזה אולם ממוזג עם קריות וכיסאות נוחים. אז כשאני בתודעה של מה בא אליי, אני נמצא בתודעה של יש. אני מגלה דברים שמגיעים אליי, במקום להתרכז במה שאין. ויש לזה עוד השלכה שימימה מתרכזת בזה בנושא של הודיה, של הללויה. כשאני שם לב מה מגיע אליי, מה בא אליי, מה החיים נותנים לי, אני גם פתוח לגלות את המתנות. אני מקבל מתנות מכל מה שמגיע אליי. אז כשאמא אומרת, נותן לחייו להביא לו כל מה שיקבל, אז באמת מקבלים, החיים מביאים לנו דברים, ואם במקום להתנגד אני נותן להם לתת לי, אז אני מקבל. ובצורה כזאת של הסתכלות על החיים, כי מה ימימה אומרת, מה משתנה, הסתכלות משתנה, זה כל הלימוד. החיים הופכים להיות לאומנות של ליקוט המתנות. וזה מה שעשיתי באותו מצב. אני הבנתי שהחיים הביאו לי עכשיו תרגיל בגמישות. כן, זה היה ברור, גם שותף לא מגיע, גם שרב, גם גשם, הכל ביחד. ואז שיניתי את כל התוכנית שלי. תכננתי לדבר על משהו אחד בסדנה, דיברתי, פתחתי את הסדנה, מתוך אותה גמישות והתאמה, עם לדבר על קבלת המתרחש. וזה הביא גם, השינויים האלה הביאו את האפשרות של כל המשתתפים ביחד, למשל להתגבש כשבט מול השינויים האלה, מול לכאורה פגעי מזג אוויר. וכל רגע ורגע העיניים שלי מתוך אותה גישה הם היו פקוחות למתנות. למשל הגשם. הגשם שהיה אמור להפחיד, ירטיב אותנו, ירטיב את האוכל, יהיה בוץ, כל מיני מחשבות יכולות להיות. מבחינתי הסתכלתי ואמרתי, הגשם ניקה את האוויר, הוא הפך להיות מתנה. במעיין שישבנו בו בדרך כלל יש אנשים שתמיד מגיעים, ראיתי שאף אחד לא מגיע, הודיתי בפנים, הייתי בהודיה. ראיתי שאני שקט מול כל המשתנה הזה, אז הודיתי גם על זה, הודיתי על מה שאני מצאתי בתוכי. אז זאת המתנה שרציתי לחלוק איתכם היום, לתרגל את זה שוב ושוב. מה בא אליי במקום מה בא לי? וכשמשהו בא אליי, לשאול מה המתנה שיש בזה. לפעמים זה נראה כמו משהו שהוא, וזו נקודה חשובה, כי אמא אומרת שכל מה שקורה הוא לא במקרה. אז לפעמים אני לא יודע מה המתנה, זה נראה פשוט כמו כללה, לא כמו מתנה. זה נראה כמו איזה חורבן, כמו איזה משבר קשה, כמו משהו מייאש לחלוטין. אבל עצם השאלה, ההתבוננות הזאת, וההסתכלות הזאת על דברים שבאים אליי, וההסתכלות הזאת שמלקטת את המתנות, לפעמים זה להמתין עד שמבינים מה המתנה בדבר. משהו אישי, כשבישרו לי לפני 3 שנים על זה שיש לי סרטן, והמערכת הרפואית אוהבת גם להפחיד, צרפו לזה הפחדות למיניהן. אז לשמחתי, בזכות הלימוד, השאלה של התודעה שלי, באופן טבעי, קודם כל מקפיצה דאגות, נכון? זה, אתה רוצה לשרוד, אתה רוצה לחיות, אתה אומר, אוי, מה זה אומר? זה חיי השתנו, אולי אני אאבד דברים, זה האחיזה. זה מצב של שינוי פתאום, שינוי בחיים, ואני רוצה לאחוז במה שהיה לי וששום דבר לא ישתנה. אבל אנחנו לומדים פה שאין סטטיות. החשיבה שלי הייתה, החלק של הלימוד היה יותר חזק. זה בדיוק מה שעושה הלימוד. ככל שאנחנו מחזקים חלקים אחרים, הקול שלהם הולך וגובר. אנחנו לא יכולים להעלים דאגות או רישומים מטראומות, כאבים, פחדים, אבל אפשר לחזק חלקים אחרים. והשאלה שלי הייתה, מעניין מה זה יביא לחיים שלי. בחיי, זה מה שהיה כשאמרו לי, יש לך סרטן. הייתה לי מחשבה, מעניין מה זה יביא לחיים שלי, וואו, זה מסקרן. איך זה ישנה, את ההתקיימות שלי? אני לא יודע, אני הסכמתי להיות באותה הבנה של אין ודאות, אין סטטיות, הכל משתנה. בעצם כיוונתי את התודעה שלי ללקט את המתנות שיגיעו שעדיין לא ידעתי מהן. היום אני יודע מהן, היום אני באמת מסתכל על זה לא כ-New Age כזה שאומרים בכל דבר יש מתנה, הכל טוב וכו', אלא באמת אני רואה את המתנות של זה. איך זה חיזק בתוכי את מה חשוב בחיים, למשל. ההסתכלות הזאת של מה יש, מה המתנה בדבר, ההסכמה לקבל את השינוי בלי להיאבק בו, זה מוציא אותנו מעמדה של קורבן, שהדברים קורים לו, לעמדה הזאת של מקבל את הדברים שקורים, ואז גם יכול למצוא בהם את המתנות.